להיות לצידו. אוקיי, לא, לא אמרו לנו, מעכשיו אל תעשו סקס כי תדבקו באיידס. וזה מה שאמרו לנו כרגע, מעכשיו אל תיצרו מגע אנושי כי תדבקו בקורונה. הרי זה לא מתקבל על הדעת וזה נכשל גם לפני 40 שנה, זה לא המדיניות הנכונה. המדיניות הנכונה, ומשרד הבריאות, כמו משרדי בריאות בכל העולם, בא ואמר, תשמרו על עצמכם. רוצים סקס עם בן אדם שאתם לא מכירים, יש לכם אפשרות. תגנו על עצמכם או לא תגנו על עצמכם, זאת הבחירה שלכם. מי שמגן על עצמו יודע שהוא מוגן. אתה רוצה להקביל? קח חיסון לקורונה. תרגיש מוגן.
כן, אבל משרד הבריאות אומר פה דבר הרבה יותר גרוע. משרד הבריאות אומר, זה שאתה בוחר לא להתחסן, אתה הורג את האנשים האחרים. אתה מרסס אותם בתת מקלע ברחוב.
יכולת להגיד בדיוק אותו דבר על חולי איידס. נכון? אבל אתה יכול לבחור. ומשרד הבריאות לא עומד ליד המיטה שלך ובודק אם בחרת להגן על עצמך או לא. אוקיי? קחו, תנו לנו את האחריות לשמור או להגן על עצמנו. אל תכריחו אותנו להישאר בבית. אל תכריחו את הילדים שלנו להישאר בבית. אנחנו שוב סופרים את החולים ולא את הבריאים. מה עם הבן שלי שהיה בכיתה ט' ו-300 ימים לא היה בבית ספר? את זה מישהו סופר? זה שכל קשר חברתי שהיה לו הפך להיות משהו דרך מסך? אף אחד לא סופר את הדברים האלה. כמו שלמדנו לחיות לצד האיידס, ואף אחד לא חושב שהוא ידבק מחולה איידס כשעומד לידו באוטובוס, כך אנחנו גם נלמד לחיות לצד הקורונה. החיסון יכול להגן, הקונדום יכול להגן, אבל גם החיסון לפעמים נכשל וגם הקונדום לפעמים נקרא, ועדיין משרד הבריאות לא אומר לך תישאר בבית.
פרופסור שושי אלטובי, אני רוצה להמשיך איתך בדיוק את הקו הזה, כי זה, אלה דברים שאת אמרת במשדר הקודם שלנו, שאנחנו בעצם נמצאים באמצע ניסוי חברתי שמתייגים אנשים ומאפשרים לפגוע בזכויות שלהם ובבחירה שלהם, אם מתחסן או לא להתחסן. פוגעים גם בילדים שלהם, כי תכף מתחילים לחסן בבית ספר, כשהילדים בעצם לא מחליטים, ההורים שלהם מחליטים, ואת השיימינג שעושים עכשיו למבוגרים, תכף יעשו לילדים. איך את מתייחסת לעובדה, אני חוזר עוד פעם לשאלה ששואלים אותי, הרי את כל הדברים האלה, יודעים גם במשרד הבריאות, כי את הקול שלנו גם שומעים. אז איך זה יכול להיות שהם מתעלמים מהדברים האלה? מה הם אנשים רעים? מה הם אנשים שעושים דווקא? איך את רואה את הדברים?
אני ממש לא רוצה לחשוב שהם אנשים רעים, אני ממש לא רוצה לחשוב שהם אנשים שעושים דווקא. אני חושבת שיש פה שני תהליכים. אחד, הגיים צ'יינג'ר בעצם, מה שקרה לנו בזמן האחרון, והוא שונה ממה שהיה בתחילת הדרך, זה העובדה שהיום אנחנו יודעים שהחיסון הזה לא מגן מפני הדבקה. ולכן הוא לא...
אז אומרים לך, כן, יש נתונים ראשונים של משרד הבריאות, שהבוסטר
הוא איננו מגן מפני הדבקה. ולכן...
גם הבוסטר השלישי. גם הבוסטר השלישי.
אני לא יודעת לגבי הבוסטר השלישי, אני מוכנה להתייחס לעניין הזה. אבל מאחר והחיסון איננו מגן מפני הדבקה, הוא לא יביא אותנו לחיסון עדר, הוא לא יביא אותנו למה שנקרא אפס הדבקה או מיעוט הדבקה, והוא לא יגן עלינו ולא ימנע את הדינמיקה של ההופעה של הגל הבא. וזה משהו שאנחנו צריכים...
של הגל החמישי.
הגל הבא. וזה משהו שאנחנו חייבים להפנים. כי מה שהיה בעבר ומה שחווינו בעבר, זה אולי לא ידענו. היום אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים שאם חלמנו על חיסון עדר, אבל מה שיש לנו עכשיו, זה לא יקרה. זה לא, החיסון עדר לא יקרה. ולכן, אנחנו צריכים להפנים את זה כמה שיותר מהר, ולחשוב איך אנחנו משנים את תפיסת העולם, ואיך אנחנו מחליטים שאנחנו חיים בצד הקורונה. למה זה לא יקרה? כי המחוסנים מדביקים והם נושאים אותה כמות וירוסים כמו הלא מחוסנים, ואלה מדביקים את אלה באותה מידה, לפחות בשבוע הראשון. עכשיו, לכן, כל ההסתה הזאת, והשנאה, והשיסוי, והאיומים באמצעות התו הירוק, ובלי התו הירוק, האיומים כנגד הלא מחוסנים, זה לא רק שזה לא אתי, והזכרתי את זה בפעם שעברה, זה גם אין לזה הצדקה מדעית, כי אם מחוסנים מדביקים בדיוק כמו לא מחוסנים, אז אין הצדקה מדעית להפרדה הזאת ולשנאה ולהסתה. אבל אני רוצה להתייחס לעוד דבר, שאולי...
רגע, לפני שאת עוברת לעניין הבא. איך את מתייחסת?
זה באותו עניין. לא רק שאין לזה הצדקה מדעית, אני הייתי אומרת ש...
לרדיפה ולשיסוי.
כן. אין לזה הצדקה מדעית, והייתי אומרת שזה אפילו לרעתנו מבחינת, כחברה, מבחינה בריאותית. ויש שני דברים שאנחנו צריכים להבין, למה זה בעצם קורה. בניגוד למחוסנים שיכולים להידבק פעם אחר פעם, ראינו את זה כבר, מי שמחלים אחרי מחלה לא ידבק בשנית. זאת אומרת שמחלימים, ההדבקה של מחלימים היא בעצם תהליך נדיר. זה כמעט ולא קורה. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ואומרים, אם אנחנו אי פעם נגיע לחיסון עדר ולמצב של מיעוט הדבקה, זה רק בזכות אותם אנשים שיחלו ויחלימו, ויאפשרו תנגודת שהיא בעצם תנגודת טבעית שלא שאי אפשר יהיה שלא תוכל להחזיר הדבקה נוספת. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, זה לא המלצה, אבל זאת הביולוגיה. מי שמחלים לא נדבק שני, ולכן אם אי פעם אנחנו נגיע לאיזשהו מצב של אפס, לא אפס הדבקה, אבל מיעוט הדבקה, זה יהיה רק בזכות האנשים האלה. ולכן...
שחטפו את הקורונה והם לא מחוסנים, כן.
נכון, שחטפו את הקורונה והם לא מחוסנים, והם בעצם מגינים עלינו מפני הדבקה, מפני התפתחות של וריאנטים ווירוסים אחרים.
זה בדיוק ולכן, כל... מסגר.
סליחה?
זה בדיוק ההפך מסגר. סגר עושה בדיוק
את ההפך. נכון, פרופסור צביקה גרנות, נכון מאוד. בדיוק ההפך.
זה בדיוק ההפך מסגר. ואני רוצה לומר, התפיסה הזאת שרווחת היום בקרב הציבור, שהיא מבוססת בעצם על רק אם נצליח לחסן את כל האוכלוסייה, ורק אם נצליח לחסן את כל הילדים, ורק אם נצליח לסגור את הגבולות, אז אנחנו בעצם נוכל להגיע למצב של באפס הדבקה, ונשאיר את הקורונה באבק מאחור. זה לא יקרה, וזה הגיים צ'יינג'ר, כי היום אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה כאן, ואנחנו יודעים את זה ממקומות אחרים בעולם, ואנחנו צריכים להיערך אחרת, וההיערכות האחרת היא בעצם, איך בעצם אנחנו נשלים עם הערכה, עם היערכות אחרת, רק אם נדע שהאוכלוסייה בסיכון היא מוגנת. זאת אומרת, אנחנו לא מפקירים פה אוכלוסייה שהיא יותר רגישה. אז השאלה היא איך מגינים על אוכלוסייה בסיכון. אז יש כל מיני דברים פרקטיים שאפשר לעשות. אפשר לעשות, להפעיל מערכות אוויר, אפשר לעשות חילופי אוויר בחדרים, אפשר לעשות פילטרציה, אפשר לעשות פילטרים עם יובי, אפשר לעלות רמת לחות. יש כל מיני דברים פרקטיים שאפשר לעשות. אבל יש דבר אחד שלהערכתי אי אפשר לעשות. ומה שצריך לעשות זה אולי ההפך. מה שאנחנו חווים היום זה תוכנית לחסן אוכלוסייה בסיכון ולחסן את מרבית האוכלוסייה בזריקת דחף בערך, והתוכנית היא כזאת, כל 3-4 חודשים, כל פעם שיופיע גל חדש. האם זה נכון? זאת השאלה.
רגע, נפשט את זה לאנשים. מה שאת אומרת, התוכנית היחידה של הממשלה זה שכל פעם שיופיע הגל החמישי, שישי, שביעי, יהיה חיסון, יהיה בוסטר רביעי, בוסטר חמישי, בוסטר שישי. נכון? זה מה שאת אומרת בעצם.
זו התוכנית של הממשלה, זה מה שאני אומר.
נכון, נכון.
ואנשים מסכימים לזה. אנשים אומרים, אוקיי, אז אם אני צריך לקבל זריקה נוספת, אז אני אקבל זריקה נוספת. זו התוכנית.
אז מה זה אומר מבחינה רפואית של הממשלה?
עכשיו, אני רק רוצה רק כשל אחד בתוך התוכנית הזאת. קודם כל, היא לא סבירה מבחינה כלכלית, אבל היא גם לא סבירה מבחינה בריאותית, כי אנחנו לא יודעים מה ההשלכות לטווח רחוק של כל כך הרבה זריקות דחף. אבל יש עוד עניין. לוקחים אוכלוסייה מבוגרת ומחסנים אותה בדחף, אוקיי? בזריקת דחף, ושולחים אותם הביתה. עכשיו, שולחים אותם הביתה, יכול להיות שאנשים האלה לא התחסנו. בעצם מה קורה? אנחנו שולחים אותם לשטח S. זה שגר ושכח. ואנחנו לא עוקבים אחריהם, והם אחרי כמה זמן, הם בעצם לא מחוסנים, כי הם אנשים שבריריים, שמערכת החיסון שלהם לא פעלה נכון כנגד החיסון. חיסון זה לא קוקבוק.
עוד פעם, חיסון זה לא?
זה לא קוקבוק, זה לא ספר בישול, זה משהו שבעצם יותר ניסוי ותהייה. תהליך של התחסנות הוא תהליך מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים שמתחסנים טוב יותר, ואנשים שבריריים מתחסנים רע יותר.
ואת אומרת שההחלטה הגורפת הזאת,
ההחלטה הגורפת הזאת היא לא ראויה, והיא בעצם נבנתה על אי הכנה. אם היו עושים סקר וניטור של נוגדנים באוכלוסייה,
סקר סרולוגי, מה שקוראים סקר סרולוגי.
בדיקה סרולוגית, אם היו עושים סקר סרולוגי לפני, באמצע ואחרי ושוב אחרי, היינו יודעים מה המצב של האוכלוסייה, ולא היינו שולחים אותם לשטח אש.
טוב, לפני שאני חוזר לרצף, רגע, אני רוצה מילה לצבי, ואז אני מגיע אליך רצף. פרופסור צבי בנטוויץ', אתה ליווית את ההתנהלות האנושית לצד מחלת האיידס. היום עם הניסיון שלך, מה אתה רואה את מקור הכשל של משרד הבריאות? זו שאלה אחת, ושאלה שנייה, איך אתה מסביר שהם נעולים בקונספציה והם לא מסכימים להקשיב לקול אחר? לקול שלכם, אתם רופאים מדענים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם.
יפה. אני אתחיל דווקא בשאלה השנייה שלך. אני חושב שהדבר, זה נאמר כאן, מדובר באנשים נבונים, בעלי ניסיון, בעלי ידע.
אנשי משרד הבריאות.
כן, משרד הבריאות, באקדמיה, חברים שלנו. אני חושב שקודם כל צריך להכיר בעובדה שהתכונה הזאת להיות שבוי בקונספציה היא לא דבר חדש, היא תכונה אנושית שכנראה קיימת משחר האנושות. אבל בכל זאת, כדי להגיד למה זה קורה עכשיו, לדעתי מי שמוביל את המדיניות לאנשים שלוקחים את שולי הביטחון הקיצוניים, הדוגמה הטובה שאני נותן להסביר את זה, זה כאילו היה בא אליך סוכן ביטוח, ודורש את פוליסת הביטוח שתיקח בחשבון, רצינות, את הסיכוי שידרסו אותך במעבר חצייה. קורה מעבר חצייה, ואנשים נדרסים, אבל הסיכוי הוא אחד למיליון. ומה שקרה, או מה שקורה עדיין כאן, זה הטייה של ההחלטות המדיניות לפי השוליים הקיצוניים ביותר. זה נכון לגבי המודלים, זה נכון לגבי ההמלצות אשר הן מוטות שוב פעם גם בהגדרה של החולים הקשים. לא נאמר דבר מאוד מאוד מרשים, 80% מאלה שנפטרו עכשיו, בגל הקורונה, הם בגיל מעל 80. זה נתון מדהים.
רגע, רגע, אתה אומר שבגל הנוכחי, 80% מהנפטרים הם מעל גיל 80.
נכון. עכשיו, נגיד שזה סוטה וזה רק 70%. זה משקף את לב הבעיה. מחלה היא מחלה של אנשים מבוגרים, קבוצות סיכון, היא לא מחלה של שאר האוכלוסייה. שאר האוכלוסייה יכול להסתדר איתה היטב.
אבל אומרים לך, אם לא מחסנים אנשים צעירים, הם מדביקים אנשים בוגרים.
רגע, אבל יש פה הדבר השני שהוא קשור בזה, ואי אפשר שלא להזכיר אותו. העומס שמדברים עליו, ואם לוקחים את 10 השנים האחרונות, ומסתכלים על העומסים במערכת הבריאות, בלי קורונה, אז הם הגיעו למקומות כמה יותר גדולים, ובעצם הם היו אפילו יותר גדולים משיא המחלה בקורונה. זאת אומרת, עכשיו אני לא מזלזל בעומס שיש על בתי החולים, ואני לא מזלזל בזה שיש חולים קשים.
אבל אתה אומר אבל בשגרה בחורף הם מגיעים למצבי קיצון יותר גדולים של עומסים.
כן, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד מאוד משמעותי, ושוב פעם הוא לא מוזכר. כשמסתכלים על אורך האשפוז, מסתכלים על חומרת המחלה, וזה עדויות של רופאים שבשטח.
זה גם מהדאטה עולה.
זה מחלה הרבה יותר קלה, ופחות פחות פוגעת באוכלוסיית הסיכון, זאת אומרת, אלה שכבר מגיעים גם כן, הם מחלתם יותר קלה.
נכון, אמר את זה, אמר את זה מנהל תל השומר יצחק פרייס.
אנחנו אמרנו את זה במשך חודש, אלדד, אנחנו אמרנו את זה במשך חודש.
נכון, אבל לנו לא מקשיבים, כי ישר מתייגים אותנו כמכחישי קורונה.
אבל אני רוצה פה להגיד עוד איזה דבר אחרון, לפחות המסר שלי. אני חושב שאנחנו צריכים, זה כמו, בעצם אנחנו היום כמו בדגדי המלך החדשים. אנחנו צועקים המלך הוא הרום, ואחרים כאילו לא מקשיבים. אני חושב שצריך ללכת על הקו שמגובה, והוא מגובה לחלוטין בפרסומים ובתצפיות. הסגר לא מוכיח את עצמו, המחלה, המחוסנים אינם מוגנים, ההעברה איננה מילדים. בקיצור, כל הדברים הללו, והם ברורים לחלוטין, הם לא נקלטים, אבל אני חושב שצריך להתמיד ולומר אותם ב-repeatedly, כדי להבין, אנחנו לא הזויים, אנחנו לא מתנגדי חיסונים, אנחנו לא מתעלמים מהקורונה, אנחנו מדברים בשם עובדות.
רצף, רצית להגיד קודם משהו?
אני רוצה להתייחס לשתי נקודות שאלו. בסטרס להגיד אותו. לא, שתי נקודות שאלו פה. קודם כל לגבי למה משרד הבריאות נוהג איך שהוא נוהג. אני, בעיניי יש פה עניין של הגדרת המשימה על ידי הממשלה. כל עוד המשימה מוגדרת, הדבירו את הקורונה ותדאגו שמערכת הבריאות לא מגיעה לסף הספיקה שלה, אנחנו נקבל את אותה מדיניות. כדי שהדברים ישתנו, צריך לשנות את הגדרת המשימה. והממשלה צריכה להגדיר את המשימה למשרד הבריאות, חזקו את מערכת הבריאות, הקימו צוות לאומי שהוא לא רק אנשי בריאות, הוא כולל את הצבא, הוא כולל אנשי הייטק, כדי שמדינת ישראל תוכל לנהל חיים נורמליים לצד הקורונה. ברגע שנגדיר את המשימה ככה, אני חושב שאנחנו נראה יציאה ונבחן את אנשי משרד הבריאות על המשימה הזאת, אני חושב שאנחנו נראה שינוי. אני גם רוצה להתייחס ולקשור בין הדברים שצביקה אמר ומה ששושי דיברה עליהם. צביקה דיבר על אחריות אישית, ואני רוצה לקשור את זה לעובדה שאני חושב שכל התקיפה של לא מחוסנים והמסר המובלע שאם אתה מחוסן אתה מגן על אחרים, ואם אתה ליד מחוסנים אתה מוגן, היא תפיסה שהיא לא רק מוטעת מדעית, היא גם בעצם לא מאפשרת לאנשים לממש את האחריות האישית שלהם. כי מה יכול להבין בן אדם? שמה שהוא צריך לדאוג, שלא יהיו לא מחוסנים לידו, ואז הוא בטוח. אנחנו יודעים שזה לא נכון. אנחנו יכולים לקחת...